נעסוק בסוגיה גדולה, אבל ממש באופן עקרוני. הפרשה שלנו נקראת פרשת ויקהל, ויקהל פקודי. ואמרנו כבר כמה פעמים שאם הפרשה נקראת ויקהל, אז כנראה שבמילה הזאת ויקהל, כנראה שכבר מופיע הרעיון הפנימי של כל הפרשה. ואם אנחנו קוראים פרשת ויקהל פקודי, פרשיות ויקהל פקודי, אז כנראה שגם אפשר לומר המפקד הזה או הפקידה הזאת, גם היא בעצם רמוזה, נראה בהמשך, בסדר של שתי הפרשיות האלה, וכנראה לא לחינם שתי הפרשיות האלה חותמות את ספר שמות. כלומר, אם אנחנו מתבוננים רגע בפרספקטיבה ככה מאוד מאוד רחבה, אז בעצם ספר בראשית, בריאת העולם, הופעת האבות, הופעתם של ישראל, גלות מצרים, היציאה ממצרים, מעמד הר סיני, ובניין המשכן והשראת השכינה. אם אפשר לומר, סוף ספר שמות הוא בעצם איזושהי סגירת מעגל ראשוני לפחות, מאז בריאת העולם, ולכן באמת לא פלא, שהפסוקים האחרונים שחותים את ספר שמות, הפסוקים האלה, ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכו' וכו'. פסוק אחרון, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל, בכל מסעיהם. זה איזושהי, אפשר לומר, סגירת מעגל, שמופיעה מתוך בריאת האדם, העולם, האדם, הופעתם של ישראל, עד כדי השראת שכינה. ולכן, אם באמת הפרשיות האחרונות, פרשות ויקהל פקודי, הן בעצם חותמות את המהלך הזה מאז ספר בראשית, אז כדאי קצת להתבונן בשמות האלה ויקהל פקודי. אז אני רוצה בעיקר להתמקד בויקהל, ודרך זה גם אולי בסוף הדברים נבין גם את פקודי. הפסוק או הפסוקים שמתחילים את פרשת ויקהל, אם נקרא את הפסוקים אצלנו במקור אחד, ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. ציווי שבת, ציווי על השבת, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת וכו'. ויאמר משה אל כל הדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו וכו'. כאן אנחנו בפסוק הראשון פוגשים בשלושה תארים שונים של עם ישראל. תואר אחד, בני ישראל. תואר שני, עדה, עדת בני ישראל. תואר שלישי, ויקהל, קהל. יש כאן שלושה תארים שונים. אנחנו נקראים קהל, ולכן אנחנו נקהלים, או משה רבנו מקהיל אותנו. אנחנו נקראים עדה, יש מקומות שאנחנו נקראים סתם עדה, יש מקומות שאנחנו נקראים עדת השם, יש מקומות שאנחנו נקראים עדת בני ישראל, וכו'. ואנחנו נקראים גם בני ישראל. בכל אופן, דבר מאוד מאוד עקרוני, שכשהתורה רוצה לספר לנו את המציאות שחותמת את ספר שמות, וכמו שאמרנו, כנראה את כל המהלך מאז בריאת העולם, חשוב מאוד כנראה לתורה לומר, שמשה רבנו מקהיל את עדת בני ישראל. ואנחנו היום בעצם נעסוק בנקודה אחת, בהבדל שבין התואר שלנו כקהל לבין התואר שלנו כעדה. ואם הדבר קל בעינינו, אז בואו רק ככה, יש לפנינו כמה מקומות, בדקתי בקונקורדנציה, שורש קהל בתנ"ך מופיע בערך כ-120 פעמים, אולי קצת יותר, שורש עדה בתנ"ך מופיע כ-150 פעמים, אולי קצת יותר, כלומר זה לא חד פעמי העניין הזה. אז בואו נראה מספר פרשיות לפנינו מופיעים כאן, מופיעות כאן חמישה מקומות שונים, שבהם אנחנו מוצאים את היחס הזה בין קהל לבין עדה. ותכף נראה שכנראה הדבר עקרוני מאוד. יש פעמים שאנחנו נקראים קהל, יש פעמים שאנחנו נקראים עדה, יש פעמים שאנחנו נקראים קהל עדת, או משהו דומה לזה. הפעם הראשונה, אם אינני טועה, הפעם הראשונה שאנחנו מוצאים את הצירוף הזה של קהל ועדה, כפי שמצאנו בפרשה שלנו, והקהל משה את כל הדת בפני ישראל, הפעם הראשונה היא בפרשת בו. בפרשת בו לגבי קורבן פסח. לגבי הקורבן שבו אנחנו צריכים לאכול, בו אנחנו כמשפחות וכמשפחות ושכנים צריכים לאכול את הקורבן הזה ביחד. ושם התורה אומרת כך. מקור 2. ויאמר השם אל משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור. החודש הזה לכם ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. דברו אל כל עדת ישראל. היות וזה הנושא שלנו, יחס בין קהל לעדה. אז בואו נשים לב לביטויים האלה. דברו אל כל עדת ישראל לאמור. בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית. ואם ימעט הבית מיות משה, ולקח אור ושכנו הקרוב אל ביתו וכו' וכו'. אני קופץ לפסוק האחרון. והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ואז מה? ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. שלושת השמות. כלומר, הפעם הראשונה, אם אינני טועה, שמופיע הצירוף הזה של קהל ועדה, לפי הבדיקה שהספקתי לעשות, הפעם הראשונה זה פה, זה בקורבן הפסח. כאן אנחנו נקראים קהל עדת ישראל. ונראה בהמשך שכנראה זה עקרוני מאוד. טוב, הפעם השנייה היא בפרשת כי תשא. פרשת כי תשא, אנחנו מוצאים דבר מאוד מדויק, נקרא לזה כך, לגבי חטא העגל. מקור 3. וירא העם כי בושש משה לרדת מנהר. ואז מה עם ישראל עושה? ויקהל העם על אהרון. ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, וכו' וכו'. בחטא העגל אנחנו נקראים קהל. ויקהל. הפעם הרביעית, פרשת שלח לך. חטא המרגלים. הפעם השלישית, פרשת ויקהל. הפעם הרביעית, פרשת שלח לך. לגבי חטא המרגלים. יש כאן פסוקים שקשורים לענייננו, אז נקרא רק את הפסוקים האלה, או חלקם לפחות. וישובו מטור הארץ מקץ 40 יום. ואז הולכים המרגלים ואומרים, והלכו ויבואו אל משה ואל אהרון, ואל כל עדת בני ישראל, אל מדבר פרן קדשה, וישיבו אותם דבר ואת כל העדה, וירום את פרי הארץ. כלומר, למי המרגלים מדברים? אל מי הדברים מכוונים? אל העדה. ואז ויספרו לו למשה, ויאמרו בנו אל הארץ וכו' וכו', נדלק טיפה. אפס כי אז העם, ויעש כלב את העם אל משה, ויאמר הלא נעלה, ואנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות וכו', נדלג עוד טיפה, ותישא כל העדה, ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. אנחנו מצד אחד עדה, מצד שני אנחנו עם. וילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל, ויאמרו עליהם כל העדה, לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה, לו מתנו. ולמה השם הביא אותנו אל הארץ הזאת? לנפול בחרב, נשנו וטפנו אל אבז וכו'. ואז שימו לב, נדלג. ואז הם אומרים, ויאמרו אשל אחיו ניתנה ראש ונשוב המצרימה. ואז משה ואהרון מגיבים לעדה. ואז מה נאמר? ויפול משה ואהרון על פניהם לפני כל קהל עדת בני ישראל. טוב, אז לכאורה בחטא המרגלים אנחנו עדה. אז למה משה רבנו קורא להם קהל עדת בני ישראל? יותר מזה, סוף הפסוקים. ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים, את יהושע וכלב. כלומר, מי רוצה לרגום את יהושע וכלב באבנים? העדה. וכבוד השם נראה באוהל מועד על כל בני ישראל. טוב, הפעם החמישית, פרשת קורח. יכול להיות שאני לא מדייק בכל הפעמים, אבל לפחות לפי הדף שלפנינו. מקור 5. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בן אליאב ואון בן פלט בן ראובן. מה הם עושים? ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי עדה, קריאי מועד אנשי שם. ואיך מוגדרת הפעולה שלהם, כיצד היא מוגדרת בתורה, והיקהלו על משה ועל אהרון, ואמרו עליהם, רב לכם, ככל העדה, כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? וישמע משה ויפול על פניו ודבר אל כוח ואל כל עדתו לאמור. נדלק טיפה. זאת עשו קחו לכם מהמחתות כוח וכל עדתו. נדלג עוד טיפה לענייננו. לכן אתה וכל עדתך, וכל עדתך הנועדים על השם ואהרון, על השם ואהרון מהו כי תלינו עליו. וישלח משה לקרוא לדתן ולאווירם. נמשיך הלאה. נדלג. ויאמר משה אל קורח, אתה וכל עדתך היו לפני השם, אתה והם ואהרון מחר, וקחו איש מחתתו, ושימו עליהם כתורת וכו', ואז, פסוק אחרון לפני סיום הפרשייה הזאת, ויקהל עליהם קורח את כל העדה, אל פתח אוהל מועד, וירא כבוד השם אל כל העדה. כמו שכתוב ויקהל, היה אפשר לומר, ויוועד או משהו כזה. וכמו שכתוב, כתובה מילה עדה, הייתה יכולה להיות כתובה מילה קהל. אלא כנראה זה עקרוני מאוד. וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור, יבדלו מתוך העדה הזאת. נסיים, ויהי ביקהל העדה על משה ועל אהרון, ויפנו אלו אל מועד וכו'. בפעם האחרונה לענייננו הערב הזה, פרשת חוקת ממריבה. כלומר, שימו להם מה אנחנו בעצם עושים. הפעם הראשונה שאנחנו עם ישראלים, אפשר לומר, שאנחנו מופיעים כציבור שאמור לקיים איזושהי מצווה, זה קורבן הפסח. הפעם השנייה, חטא העגל. הפעם השלישית, השראת השכינה. הפעם הרביעית, חטא המרגלים. הפעם החמישית, חטא קורח. והפעם השישית, חטא ממריבה, שהוא החטא שבשבילו, או לבגללו, יותר נכון, משה ואהרון לא נכנסו לארץ ישראל, והמפתח להבנת כל הפרשייה הזאת, יהיה פרשת חוקת. חטא ממריבה, במקור שש. מקור שש, אולי הדברים הופיעים בצורה הברורה ביותר. וכאן המפתח להבין את כל הסוגיה. אז בואו נקרא את מקור שש, ונדייק כאן קצת יותר. ויבואו בני ישראל, כל העדה, מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותעמוד שם מרים, ותיקבר שם. ולא היה מים לעדה. ואז, ויקהלו על משה ועל אהרון. וירב העם ממשה, וירב העם ממשה, ויאמרו לאמור, ולו גוונו בגווה אחינו לפני השם, ולמה אבתם את קהל השם אל המדבר הזה, למות שם אנחנו ועירנו, ולמה הליטונו ממצרים וכו'. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם וירא כבוד השם עליהם. מאוד מעניין, כבר בהקשר הזה אנחנו רואים שבכל המקומות שחטאנו, חטא העגל, חטא המרגלים, חטא קורח, וכרגע חטא ממריבה, אנחנו נקראים רק קהל. יש הפרדה בין הביטוי קהל לביטוי עדה. ולכן הם אומרים, למה הבאתם את קהל השם? ואז, וידבר השם אל משה לאמור, קח את המטה, וכאן קורה דבר מעניין, ואקהל את העדה. אותו דבר כמו אצלנו בפרשת ויקהל. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל. אותו דבר לכאורה, כמו בקורבן פסח. ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל. בין הארבעים. אז קח את המטה, מה הציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה? קח את המטה, את מי הוא מצווה? רק את משה. מה הציווי? להקהיל את העדה. מה צריך לעשות? לדבר אל הסלע. והקהל את העדה אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם. אז הביטוי כאן הוא ביטוי בלשון יחיד, קח את המטה והקהל את העדה למשה, והדיבור הוא דיבור כפול, אהרון ומשה. את מי צריך להקהיל? את העדה. ואז, והוצאת אל המים מן הסלע, והשקית את העדה ואת בעירם. ואז מה קורה? ויקח משה את המטה מלפני השם כאשר ציווהו, ויקהילו משה ואהרון את הקהל. מי שהיה אמור להקהיל את העדה? זה משה. מה קורה בפועל? גם משה וגם אהרון, שניהם, לא משה לבדו, וזה עקרוני נראה עוד מעט, לא מקילים את העדה, מקילים את הקהל, והקילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע. ואומר להם שימון האמורים מן הסלע הזה נוציא לכם מים, ואז וירא משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמיים. כלומר, יש כאן שלושה הבדלים בין הציווי האלוקי לבין המעשה שמשה ואהרון עושים. הבדל ראשון, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אמר להקיל את העדה, הם הקילו את הקהל. ציווי שני, הבדל שני, הקדוש ברוך הוא ביקש ממשה להקיל את העדה, ומשה ואהרון מקילים את הקהל. ציווי שלישי, הקדוש ברוך הוא, הבדל שלישי, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לדבר אל הסלע, ומשה מכה את הסלע. ואז ויצאו מים רבים, ומי שותה? ותשת העדה ובעירם. ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. אחת השאלות המפורסמות, מה קרה פה? מה החטא כל כך חמור, חטא ממריבה, שמשה רבנו ואהרון הכהן לא נכנסו בגללו לארץ ישראל? מה כל כך חמור? אז דיברו אליו, אז זיקו את הסלע ולא דיברו אליו. מה קרה? ועד כדי כך שהפסוק מתאר, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, כביכול היה כאן איזה חילול השם מקום קידוש השם. לכן לא תביאו את מי? את הקהל הזה אל הארץ. אשר נתתי להם. טוב, האמת שהייתי יכול להמשיך כאן עד הבוקר בערך. כדי להוכיח את מה שאנחנו רוצים להוכיח הערב. אבל אני חושב שזה מספיק. בכל החטאים המרכזיים, חטא העגל, חטא המרגלים, חטא קורח, חטא ממריבה, ועוד מקומות אחרים, עם ישראל כשהוא חוטא נקרא קהל. כשהעם רוצה עגל, זה נקרא, התורה קוראת לזה, ויקהל העם. כשהעם אומר אפשרות לארץ ישראל, משה רבנו קוראים להם, ויפול משה ואהרון על פניהם לפני כל קהל, עד בני ישראל. כשקורח מתחיל לעשות מחלוקת של מפלגות בתוך האומה, ויקהלו על משה ועל אהרון. כשמשה ואהרון, במקום להקיל את העדה, מקילים את הקהל. מה יש פה? מה ההבדל בין השם שלנו עדה לבין השם שלנו קהל? מה ההבדל? אז נתחיל בצד השני של הדף, במקור 7. הרב חרלאפ שואל עוד שאלה אחת. הרב חרלאפ שואל לגבי פרשת חוקת, מדוע בפרשת חוקת הפרשייה שקודמת לפרשיית מי מריבה היא פרשיית פרה אדומה, והפרשייה שמופיעה מיד אחרי פרשת מי מריבה היא פרשת שליחת השליחים למלך אדום לעבור בגבולו כדי להגיע לארץ ואחרי זה מלך סיחון? מה הקשר בין שלושת הפרשיות? אומר כאן הרב חרלאפ יסוד גדול מאוד. הנה מקור 7 בצד ימין למעלה. הנה עניין סמיכת מי מריבה לפרשת פרה אדומה ולפרשת שילוח מלאכים למלך אדום, כשבאמצע בתווך פרשת מי מריבה שלנו. וכן השינויים שבפרשה זו, שמתחילה אמר בלשון יחיד אקל את העדה והשקיטה את העדה, היינו שמשה יהיה העיקר ואהרון יהיה תפלו, אקל, השקיטה, בלשון יחיד ביחס למשה. ואחר כך כתוב, ויקהילו משה ואהרון את הקהל, ששניהם שווים. קודם כל הבדל אחד. הבדל שני, וכן, מה שבציווי נאמר עדה, ולבסוף נאמר קהל, להם צוו להקיל את העדה, ובסוף הקילו את הקהל. וההפרש השלישי, ומה הייתה טעותו של משה להקות על הסלע, ולא לדבר אליו. אומר הרב חרלאפ כאן יסוד גדול מאוד. מה ההבדל בין עדה לבין קהל? מה זה המילה הזאת עדה? מלשון מה? וביאור העניין נראה, דהנה שורש ישראל הוא להעיד על היוצר ברוך הוא. אתם עדיי נאום השם. אנחנו נקראים עדים. אנחנו נקראים עדה, כי אם אנחנו נחלק את המילה עדה לשתי מילים, עד השם. עם ישראל נקרא עדה, זה ביטוי לעדות האלוקית שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו. בין אם אנחנו מגלים את זה, בין אם לא. אין אם אפשר לומר בהקשר הזה, אין ביטוי, אין תואר, יותר, המילה מפרגן מקטינה, כן, יותר גדול לעם ישראל מאשר להיקרא עדה. אנחנו עדות השם. כמו שהתורה נקראת עדות השם, נאמנה, כך אנחנו נקראים עדי השם, אתם עדיי. ועל שם זה הם נקראים עדה. אומר הרב חרלאפ, ואפילו אם מצד חיצוניותם אינה ניכרת העדות הזאת, כי העדים לא מעידים את מה שהם אמורים להעיד. ולכאורה לפעמים הם מעידים הפוך. ואפילו אם מצד חיצוניותם אינה ניכרת העדות הזאת. אנחנו לא נראים כעדי השם בהתנהגותנו, בין בכלל בין בפרטים. בפנימיותם לא חנו, כי אם תיפסק חלילה עדותם של ישראל, יחזור העולם לטוב עבור. ולכן העדות שלנו היא עדות נצח. הייתי אומר שם עדה, זה השם אולי הפנימי ביותר לסגולת ישראל שקיימת בנו, בין כך ובין כך. תמיד אנחנו נקראים בנים. ולכן כל מקום לפי ההסבר הזה, כל מקום שבו אנחנו נפגוש את הביטוי עדה, מדובר על השורש הפנימי הסגולי של עם ישראל. בין של כלל ישראל ובין של פרט ישראל. ולכן ברור שהעדות הזאת לא יכולה להיפסק. זה קביעה אלוקית, ככה הקדוש ברוך הוא סידר את המציאות. ואפילו אם מצד חיצוניותם אינה ניכרת העדות הזאת, בפנימיותם לא חנו. כי אם תיפסק חלילה העדותם של ישראל, יחזור העולם לטוב עבור, כי מי יעיד על הבורא? מי יעיד על היוצר כשאנחנו נפגשים עם צורתו? כלומר, כשאנחנו נפגשים עם יצירתו. כלומר, כשאנחנו נפגשים עם יצריו. מי? רק אנחנו. לכן, באופן שגם אם מצד הענפים יכולים להיות פגמים בקרב ישראל, אבל מצד השורשים, קדושים הם כמאז ומקדם. אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום מלוך הסלה. בין אם אנחנו מגלים את הקדושה הזאת בפועל, בין אם לא. כי כל הליקויים אינם פוגעים אלא בענפים בלבד, ולא בשורש, ועליו נאמר לא יגורך רע. העדות הפנימית שלנו, העד השם שבנו, העדה שבנו, לעולם לא תיפסק. ולכן, הוא עניין פרה אדומה, שנאמר עליה, על פי חז"ל, תבוא אמו ותכפר על בנה. מה זאת אומרת? מה זה פה המשחק הזה בין האמא לבן? אלא, שכן האם היא השורש של הבן. ומכיוון שאל השורש לא הגיע הליקוי, אלא רק בענף, נמצא הפגם, לכן בהתגלות השורש מתכפר הכל. זה לא שיש כאן אחד תמורת אחד. הבן הוא הענף. האמא היא השורש. אז יבוא השורש, תבוא הסגולה, ותכפר על הבחירה. לכן בהתגלות השורש מתכפר הכל. וגם הענף חוזר לשורשו. אני רוצה להתקדם טיפה. גם היום אנחנו משתמשים בביטוי התקהלות, נכון? יש איזה אירוע בלתי צפוי? לא משנה, תאונת דרכים חס ושלום. או פתאום עובר, אני יודע מה, עוברת איזו שיירה של אנשים חשובים. עוצרים את התנועה, מתקהלים אנשים. מה זה הביטוי הזה להתקהל? להתקהל, אני מגזים בכוונה, להתקהל זה אוסף של אנשים שהתקבצו במרכאות במקרה, בנקודת זמן לנקודת מקום, והמכנה המשותף היחידי כביכול שלהם הוא שבנקודת הזמן הזאת, בנקודת המקום הזאת, באופן מקרי לחלוטין, הם ביחד. זה נקרא להתקהל. אבל אם אותו אדם היה עובר שם שתי דקות לפני, או יעבור שם שתי דקות אחרי, הוא לא יהיה חלק מהקהל. אז מי נקרא קהל? קהל זה אוסף אנשים שהחיבור ביניהם הוא מקרי לחלוטין. אין ביניהם שום חיבור עצמי. אין ביניהם שום חיבור פנימי. אין ביניהם שום קשר מהותי. אלא המקרה. הזדמנו המקרים, הזדמנו הסיטואציות, והאנשים האלה נמצאים ביחד. קהל זה האנטיתזה המובהקת לביטוי עדה. קהל זה אוסף פרטים באשר הם פרטים, כשאין לכאורה ביניהם שום קשר פנימי. וכל הקשר ביניהם הוא מקרי לחלוטין. כי במקרה עכשיו הם התקהלו ביחד. שלא נדע, אחרי פיגועים, אז תמיד משתמשים בביטוי הזה, התקהלות. התקהלות, אז אוסף אנשים התקהלו שם במקרה. עדה זה בדיוק הפוך. עדה זה קבוצת אנשים שיש ביניהם קשר פנימי. והקשר הפנימי הזה הוא זה שעושה אותם לקבוצה. לא המקרה המזדמן, הסיטואציה הפכה אותם לקבוצה. המהות הפנימית היא עשתה אותם כקבוצה, ולכן בין אם הם ביחד, בין אם הם התקהלו, בין אם לא, הם עדה. עם ישראל הוא עדה תמיד. בין אם אנחנו בארץ ישראל, בין אם לא, בין אם אנחנו ביחד, בין אם אנחנו מפוזרים. בין אם אנחנו במחלוקות קשות, בין אם לא, זה לא משנה בכלל. אנחנו תמיד עדה. כי עם ישראל בא להעיד את שם השם בעולם. אבל אנחנו ודאי לא קהל. אומות העולם הם קהל. אנחנו עדה. והחידוש הגדול הוא, שגם כשאנחנו כביכול נראים לעצמנו או לאחרים כמו קהל, אנחנו בעצם עדה. ואני ממשיך עוד טיפה. כל התסבוכות, כל הסיבוכים שאנחנו כעם ישראל עוברים, מאז ראשית הציונות, עד היום, ומי יודע מה מחכה לנו? זה בגלל שלא ברר לנו לעצמנו, מה אנחנו? האם אנחנו קהל או עדה? נגיד את הדברים בצורה מאוד ברורה. האם אנחנו אוסף אנשים שהתקבצו לחבל ארץ מסוים? ומה נעשה? הגורל זימן להם לגור בחבל ארץ כזה, שכל הזמן יש בו צרות ועיכובים ומריבות וויכוחים ומאבקים. ועכשיו הקהל הזה צריך לפתור את הספק, את הספקות. והכי חשוב הוא שבסופו של דבר יש שקט. או שאנחנו פה קיבלנו להעיד איזושהי עדות. יש לנו תפקיד, יש לנו מטרה, לא במקרה התקלנו פה. אנחנו נועדנו פה. אנחנו מעידים על הייעוד. אנחנו מתוועדים. זה כל העניין. תראו מה אומר הרב, חרל"פ. ואז כשעמדו ישראל על מפתן הארץ, כשאנחנו עומדים בפתח ארץ ישראל, אנחנו פרשת חוקת, לא לשכוח, ערבות מואב, אז אנחנו צריכים לברר לעצמנו האם אנחנו עדה או קהל. המנהיגים המתאימים להנהיג את עם ישראל בארץ ישראל הם מנהיגים שיודעים שאנחנו עדה ולא שאנחנו קהל. כי אם אנחנו קהל, אז אין סיכוי שההנהגה תוביל אותנו אל העדות שבשבילה אנחנו ביחד, שלמענה נוצרנו כעם אחד, כמקור אחד, כשורש אחד, שמכיל את כל הפרטים. אבל אם המנהיגים יודעים שאנחנו עדה, אז גם כשיש כל מיני התקהלויות מסביב, מבחוץ, מבפנים ובחוץ, כלומר סיטואציות מזדמנות שהן מבחינת קהל, המנהיגים לא יאפשרו לוותר על העדה. זאת כל השאלה. ואז כשעמדו ישראל על מפתן הארץ, ובפתח הארץ נכונו לנו מאבקים קשים עוד מעט, היה נדרש מאוד לגלות את נפלאות השורש של ישראל, ולבטל על ידו גם את כל הפגמים שבענפים, ולגלות את יסוד מגמתם שהם עדות לשם השם, גם בשורש וגם בענף. תראו עכשיו איך מסביר הרב חרל"פ את פרשת חוקת, את מי מריבה, זה פירוש פלאי. ולכן בא הדיבור הקהל את העדה. מה קורה? נחזור רגע למקור 6. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין, בחודש הראשון. וישב העם בקדש, ותמות שם מרים ותיקבר שם. ולא היה מים להעדה, עד לכאן מצוין. אנחנו עדה, באנו להעיד, אם אין מים, אם יש חיסרון, אם יש בעיות מסוגים שונים, כל הבעיות האלה זה סך הכל אמצעי לקדוש ברוך הוא שנעיד את שמו, שנקדש שם שמיים. ולא היה מים לעדה. ואז עם ישראל מתחיל ליפול. ויקהלו על משה ועל אהרון. פתאום, מי ההבנה שבעצם כל הסיטואציה הזאת היא נוצרה כדי שנעיד משהו, פתאום אנחנו מתנהגים אל עצמנו כאוסף אנשים שיש להם בעיה. מה הבעיה? אין מים. נו, מה קורה כשמתקהלים אנשים ואין מים? מביאים את מקורות שיהיה מים. זה הכל, לא בנו להעיד כלום, בנו פשוט לפתור את בעת המים. ואז וירב העם ממשה, ויאמרו לאמור ולו גוונו בגבר אחינו לפני השם, ולמה הבאתם את קהל השם? איזה פרדוקס הביטוי הזה. קהל השם. אנחנו פה אוסף אנשים שאמורים להגיע לאיזושהי ארץ, וסיפרו לנו ששם היא ארץ זבת חלב ודבש, רק יש לנו בעיה קטנה שחסר לנו מים. למה הבאתם את קהל השם? ולמה הליטונו ממצרים? ואז, ויבוא משה ואהרון מפני הקהל. משה ואהרון לא היו מוכנים לסבול את הקהליות הזאת, את ההתקהלות הזאת. ואז הם באים מפני הקהל. לאן הם בורחים? אל אוהל מועד. אוהל מועד מלשון, מועד מלשון התוועדות, עד, עדות. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל, לאן? אל העדה, אל פתח אוהל מועד. הם הולכים לחפש את העדה. ואז באמת, ויפלו על פניהם וירא כבוד השם עליהם, הנה, משה ואהרון עדיין בסדר. הם עדיין יודעים, מזהים, שעם ישראל הוא באמת עדה. וכאן מגיע המשבר הגדול. וידבר השם אל משה לאמור, קח את המטה, והקהל את העדה. לך תוכיח להם, שלמרות שהם מתקהלים, הם עדה. לך תקיל את העדה. ותכף נראה למה זה מופיע דווקא רק על ידי משה, והוא לא צריך על ידו את אהרון, ולמה זה מופיע בדיבור ולא בהקעה אל הסלע. ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן ממה, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקית את העדה ואת בעירם. ואז מה משה רבנו ואהרון עושים? והקילו משה ואהרון את הקהל. אוי ואבוי לומר את הדברים למדרגת משה ואהרון. אבל משה ואהרון למדרגת צדיקותם, ואין לנו השגה בכלל. אבל למדרגתם. משה ואהרון, חס ושלום לומר את זה על משה ואהרון, צריך להיזהר. ובאופן יחסי. משה ואהרון, מתוך שהקהל צועק הצילו, הם מקילים את הקהל. מה קורה כשמנהיגים נמצאים בסיטואציה כזאת שהציבור שבור, הציבור ממוטט. קשה לדבר איתו ערכים, קשה לדבר איתו אידיאלים, קשה לדבר איתו עדות השם. אז גם המנהיגים, אפילו גדולים כמו משה ואהרון, יכולים חס ושלום להוריד את מדרגת העדה למדרגת הקהל. לפעמים אתה רואה מנהיגים כאלה, שלמרות שחדורי אידיאלים, המציאויות המשתנות, משפשות להם את הדעה. אז חס ושלום אמר את זה על משה ואהרון, ולהבדיל מהמנהיגים של היום. אבל העיקרון, ואז באמת ויקילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע. הם לא מקילים את העדה. זה חטא ממריבה. חטא ממריבה של משה ואהרון, שהם הורידו את עם ישראל מעדה לקהל. זה החטא. ולכן אי אפשר להניג בארץ ישראל קהל. צריך להניג בארץ ישראל עדה. ובארץ ישראל אנחנו נפגוש הרבה מאוד פעמים את עם ישראל שמתנהג כמו קהל. וכל השאלה אם המנהיגים יודעים לזהות לו, לברר לו, שהוא בעצם עדה, ומשה רבנו ואהרון הכהן פה, נפלו למדרגתם בנקודה הזאת. איך אפשר להניג את עם ישראל בארץ ישראל, עם כל המאבקים מבפנים ובחוץ, באופן כזה, שמתייחסים לעם ישראל כקהל ולא כעדה. כלומר, מתייחסים לעם ישראל כאיזה מין אוסף אנשים, שצריכים לחוות חוויות משותפות, היסטוריות ומעשיות משותפות, ויש כמה דברים שמפריעים בדרך, בעיות ביטחוניות, כלכליות, שצריך לפתור להם את הבעיות. איך אפשר להניג עם שבא להעיד עדות השם, כשאפשר להגיע לסיטואציות כאלה שמתייחסים אליו כקהל, כקבוצת אנשים שיש להם כמה בעיות שצריך לפתור אותם מבחינה ציבורית. נורא. סליחה שאני קיצוני. כל הסיסמאות וכל לא יודע איך לקרוא לזה, שכל מערכת הבחירות הקרובה, על מה היא מדברת? על עדה או על קהל? על קהל! יש בעיות, צריך לפתור את הבעיות. פעם זה הבעיות המים, היום זה בעיות אחרות. כלכלה, אבטלה, ביטחון, כל מסוגי הבעיות. מדברים בשפה של קהל, לא מדברים בשפה של עדה. שקר דעת קהל, יפה, לא חשבתי על זה. הפרדוקס הוא שזה דעת קהל. מדבר שקר תרחק, אמר דוקטור בורג עליו השלום. דעת קהל. זה בדיוק הבעיה. ואז ויקילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע. אל פני הסלע, ויאמר להם שימון האמורים. ברור שאם משה ואהרון מתייחסים לעם ישראל כקהל ולא כעדה, אז ברור שהם אומרים שימון האמורדים. יש שם מהמפרשים, הרמב״ם למשל כך מסביר, שמשה ואהרון התייחסו לעם ישראל כמורים, כמורדים, כעסו. זה החטא הגדול. אמין הסלע הזה נוציא לכם מים. וירם משה את ידו, ויח את הסלע, תכף נברר את שני ההבדלים האחרים, ויח את הסלע במטה ופעמיים, ויצאו מים רבים, ואז קורא הפלא הגדול. ותשת העדה ובעירה. מי שתה מים? העדה. מה כביכול הקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון? למרות שכביכול כלפי חוץ נראה לכם שהם קהל, כי הם צועקים, אין לנו מים. הבורסה נפלה, אז הם צועקים. זה מה שמעניין אותם. אין לנו כוח לקסמים, אין כוח, שפעת העופות, המדינה מתמוטטת. שני בריאים. מתחילים לדבר על, על כל מיני מחדלים וכו' וכו'. ותשת העדה ובעירם. ויאמר השם אל משה ולאהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, כי לא הבנתם שהם עדה, אלא התייחסתם אליהם כקהל. לכן לא תביאו את הקהל הזה. אתם מתייחסים אליו כקהל, עליהם כקהל. אל הארץ שנתתי להם, אבל באמת הם עדה? הם לא קהל. עכשיו בואו נחזור לדבר הרב חרל"פ. שוב. ואז, כשעמדו ישראל על מפתן הארץ, היה נדרש מאוד לגלות את נפלאות השורש של ישראל, ולבטל על ידו את כל הפגמים שבענפים, ולגלות את יסוד מגמתם שהם עדות לשם השם, גם בשורש וגם בענף. ולכן בא הדיבור הקל את העדה. ויש בזה כוונה, שבכל אספה וקיבוץ של ישראל, תמון עניין עדה, בין אם הוא תמון, בין אם הוא גלוי, שישנו אצל ישראל, תמיד אנחנו עדה. ולהיות, כלומר, היות, שבזמן עלייתם של ישראל, מתגלה אצלם בחינת הכל כל יעקב, כשעם ישראל מתנהג כעדה, אז ברור שאנחנו מגלים עדות השם. גם הרב חוזר זה בהרבה מקומות, אז אנחנו לא צריכים להתנהג בדרך הטבע. אלא אצלנו הנס הוא הטבע, ממש. כמו ביריחו. לכן לא היה צורך לשום פעולה בידיים, אלא רק לדבר אל הסלע ולא להקוט אותו. כי אם לדבר אל הסלע וייתן ממיו, וכן היה נדרש שגילוי זה יהיה בעיקר על ידי משה רבנו, כי כשעם ישראל הוא עדה, אז הוא עדות, אז לא צריך שני מנהיגים, מספיק אחד. אין שני צינורות, אין שתי גישות, יש גישה אחת, יש מקור אחד, יש אורש אחד. ולכן מספיק, וכן היה נדרש שגילוי זה יהיה בעיקר על ידי משה רבנו, בבחינת דבר אחד לדור, מנהיג אחד לדור, ולא שני דברים לדור. קל וחומר לא, כמה מפלגות יש היום? 31. כי גילוי בחינת העדה הוא גילוי בחינת אחדות ישראל. וזה אני יכול להתגלות, כי אם על ידי מנהיג שהוא בבחינת דבר אחד לדור. כל בחינת עדה היא מנהיג אחד, היא דיבור ולא הקאה. אבל אולי מכיוון שמצד חיצוניותם של ישראל לא הייתה ניכרת בהם בחינת עדה. כי קבוצת אנשים שאין להם מים מתחילה להתקהל ולצעוק, אוי גבל, דצילו, אין לנו מה נעשה, אנחנו מעדיפים לחזור למצרים. ומשה ואהרון הכירו בהם רק בחינת קהל, הגדרה, מה זה קהל? שהוא רק קיבוץ של הרבה פרטים, ולא שורש כל הפרטים. לכן, הקהילו שניהם את הקהל, ולא העדה. כי כל דבר של ריבוי לא נעשה אלא על ידי ריבוי. אז אם הם קהל, אז צריכים שני דברים. אם הם עדה, מספיק אחד. ומפני זה לא דיברו אל הסלע, שחשבו כי ישראל אינם עומדים במדרגת הכל כל יעקב. אלא במדרגת הידיים ידי יעקב. אבל באמת היו צריכים משה ואהרון לדעת ולהכיר, כי אף על פי שמצד החיצוניות שלהם רק בבחינת קהל, אבל מצד פנימיותם הם תמיד בבחינת עדה. וכן היה באמת, כמו שנאמר, ויצאו מים רבים, ותשת העדה ובעירם. ומאחר שכל רפיון באמונת תוקף קדושתם של ישראל, נחשבת כרפיון בקדושת אמונתו יתברך, רבותי המשפט הזה, אם נפגשנו היום בשביל המשפט הזה, בעת הזאת, דבר גדול עשינו. תראו מה אומר הרב, חרל"פ. וגם הרב זה אותו דבר. ומאחר שכל רפיון באמונת תוקף קדושתם של ישראל, כל חולשה, כל חוסר אמונה, כל זלזול, כל מיעוט של קדושת ישראל, כל רפיון בזה, בתוקף ההבנה שאנחנו עדה למרות כל הכישלונות וכל החסרונות וכל הבעיות, ויש לנו הרבה מה לקטר. אבל אחרי כל הכיתורים, מעבר לכל הכיתורים, בשורש כל הכיתורים, ומאחר שכל רפיון באמונת תוקף קדושתם של ישראל נחשבת כרפיון בקדושת אמונתו יתברך, שמזלזלים בעם ישראל, מזלזלים בריבונו של עולם. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, ליען לא האמנתם בי להקדישני. לא האמנתם בי להקדישני. זה חילול השם, זה לא חילול כבודם של ישראל, זה חילול כבודו של ריבונו של עולם, כשמזלזלים בכבודם של ישראל. לכן בא להם הדיבור, יען לא האמנתם בי להקדישני, לעיני בני ישראל. אך מצד שני, משה ואהרון, במדרגתם. אך גדולים הם המשה והארון, שלמרות כל זאת לא נחסרה קדושתו על ידן. אלא אדרבה, ויקדש בה. יש מצבים שקדוש ברוך הוא מקדש את שמו דרך החיים, ויש מצב לא עלינו שקדוש ברוך הוא מקדש את שמו דרך המוות, או לפחות דרך הדין, והקידוש השם שהקדוש ברוך הוא עשה דרך משה ואהרון, שהוא אמר להם, אתם לא נכנסים לארץ ישראל. שהקדוש ברוך הוא נתקדש ונתעלה על ידם מתוך זה שעשה בהם דין. וכן זה של מי מריבה, גרם שלא נתגלה עדיין בישראל בחינת הכל כל יעקב. כלומר, השורש של שפרשת פרה אדומה שתבוא האם ותכפר על בנה, שאמור הייתה, היה, אמור היה להופיע בהקלת העדה ולא רק בהקלת הקהל, והיות וחטאו והקילו את הקהל ונתקעו בעגל ושכחו את האמא, את הפרה, את השורש. לכן, כשמגיעים לאדום ולסיחון, לכן כשמשה שלח מלאכים אל מלך אדום כדי לעבור בארצו, השיב אדום, לא תעבור בי, פן בחרב אצל לקראתך. אתם מתגאים בכל שורישכם אביכם, ואני אצא עליכם במה שורישני אבי, ועל חרבך תחיה. שמאחר שאין אתם עומדים בשלמות מדרגתכם, הכל כל יעקב, כי אתם כביכול קהל ולא ידע, הרי יש מקום לידם ידי עשיו. אמנם, לו השכילו משה ואהרון לגלות בישראל בחינת הכל, ומציאות עדותם השורשית באלוקים חיים, אז לא היה שום מקום לתוקפו של אדום לחיות על חרבו שהורישו אביו, ולא היו הידיים של עשיו שלטות בו, והם מתקיים אז דברי יעקב אבינו שאמר, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. מתי זה היה קורה? אז, תראו מה אומר רב חרל"פ, דברים מבהילים מאוד. שאנו יכולים לגמור את כל התפקיד ההיסטורי, את כל המהלך האנושי, אנו יכולים לסיים אז. חטא מי מריבה עיכב את כל תהליך גאולת העולם. גאולת ישראל וגאולת העולם. החטא הזה, בגלל העניין הזה של ההבדל בין קהל לעדה. ומאז, אנחנו עכשיו אלפי שנים, מסתובבים סביב הציר ההיסטורי שלנו ושל העולם, כדי לברר שאנחנו עדה ולא קהל. אבל אם לא היו הידיים של עשיו שולטות בו, אז היה מתקיים אז דברי יעקב אבינו שאמר, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, לקיים בהם ולו מושיעים בארציון, לשפוט את הרסה, והייתה לשם המלוכה. אבל היות ומשה ואהרון למדרגתם לא העלו את מדרגת, או לא גילו את מדרגת העדות שבישראל, אז עכשיו אנחנו צריכים לעבור דרך המסלול שנקרא קהל, ולגלות את העדות. עכשיו בואו נחזור לכל הפרשיות שהזכרנו בהתחלה. פילי פלאות. הפעם הראשונה פרשת בו. מצד האמת, כלפי חוץ נראה שאנחנו קהל. אבל, אנחנו בעצם קהל עדת ישראל. אנחנו לא קהל רגיל. אנחנו קהל שהוא עדה. ולכן בפעם הראשונה שמופיע החיבור הזה בין קהל לעדה, הוא מופיע בצורה משולשת, בצורה מושלמת. אנחנו גם קהל וגם עדה וגם ישראל. כי בכל הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אל תתבלבלו, אתם כלפי חוץ נראים קהל, אבל אתם לא קהל בכלל. אתם עדה, אתם ישראל, אתם ישר אל, אתם עדות השם. סך הכל מה אני מצווה אתכם לכאורה? לקחת כמה משפחה, כמה משפחות, ואם זה לא מספיק, כמה שכנים, שבמרכאות, במקרה, גרים ביחד, ולאכול ביחד, קורבן פסח, בזמן אחד, במקום אחד. יש לכאורה יותר קהלים מזה, יש לכאורה יותר מקרים מזה, יותר סיטואציה, משפחה שגרה במקום אחד ומצרפת כמה שכנים שגרים במקרה באותו מקום ואוכלים ביחד קורבן פסח. יש דבר שהוא יותר בחינת קהל מזה כלפי חוץ? אומרת התורה, אל תחשבו שאם אימת הבית מיות מסה ולקח הוא שכנו הקרוב אל ביתו, זה בחינת קהל. לא נכון, כלפי חוץ זה נקרא קהל, אבל אתם עדה, ולכן בהתחלה דברו אל כל הדת ישראל לאמור. ואז, והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל. ברור. אבל בחטא העגל, אנחנו מתחילים לפספס. בחטא העגל אנחנו מתחילים להיקהל. וירא העם, מקור 3, וירא העם כי בושש משה לרדת מנהר, ויקהל העם על הארון. ואז התיקון לפרשת כי תישא לחטא העגל, זה בניין המשכן. מה החידוש בבניין המשכן? ויקהל משה את כל הדת בני ישראל. נכון, אתם התקהלתם בחטא העגל, אבל אתם צריכים לגלות שבעצם אתם עדה. אז למרות שכלפי חוץ נראיתם לעצמכם כקהל, אתם עדיין עדה. ויותר מזה, הזכרנו היום אצל הבנות, וכדאי להזכיר את זה בהקשר הזה, יותר עמוק מזה. חטא העגל היה חטא כזה, שבו אוסף אנשים, במחאות, התאספו ביחד והחליטו איך הם רוצים לעבוד את אלוהים. גם אם נאמר שזה לא עבודה זרה, ממש. אבל הם החליטו איך הדרך, מהי הדרך שהם בוחרים לפי הבנתם לעבוד את אלוהים. הדרך היא לעשות עגל ולהגיד אל אלוהיך ישראל אשר אלוהיך מארץ מצרים. לא שמאמינים בעגל. הם אמרו דרך העגל. והתיקון לזה היה צריך להיות בבניין המשכן. ובבניין המשכן בהבאת התרומה. וכשאנחנו מתבוננים בפרשת ויקל, בסוגיית התרומה, אנחנו מגלים פסוקים מאוד מעניינים. עם ישראל מתנדב, 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 ואז, ויאמרו אל משה, לאמור, מרבים העם להביא מידי העבודה למלאכה אשר ציווה השם לעשות אותה. עם ישראל מתנדב יותר מדי. ואז, ויצב משה ויעבירו כל במחנה לאמור איש ואישה, אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש. ואז, ויקלה העם מאבי. מיד, על המקום, הפסיקו לתרום. אומר הרב חרלאפ, אצלנו בפרשת ויקל, כבר נראה, שהשיא של התרומה למשכן לא הייתה התרומה. אלא שברגע שקודם הוא אמר להפסיק, הפסיקו מיד. מה החידוש בזה? החידוש הוא שברגע שעם ישראל התחיל לתרום, הוא התחיל להרגיש טוב. התחיל להוציא כוחות חיים טבעיים מהכוח אל הפועל. נו, פתאום לאדם תשמע, אתה מרגיש טוב, תעצור, הקדוש ברוך הוא לא רוצה. עם ישראל, אם היה ממשיך לתרום, ואני לא מגזים ממה שאנחנו אומר, אם עם ישראל היה ממשיך לתרום כשהפסוק אמר, כשהקדוש ברוך הוא אמר לעצור, ואל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, אם עם ישראל היה ממשיך, זה היה חטא העגל 2. כי עם ישראל היה מחליט איך הוא רוצה לעבוד את השם. התיקון לחטא העגל זה העניין הזה. התיקון לחטא העגל זה ויקלה העם לאבי. ויקלה העם מלאבי. זה התיקון. ויקלה העם מאבי. כי אם חטא העגל הביא לידי ביטוי את הרצון האנושי, תרומת המשכן, ובפרט אחרי שהתרומה כבר עוררה את הרצון האנושי, באמת לעשות טוב לאחרים ולעשות טוב לעצמי על הנשמה, פתאום הקדוש ברוך הוא אומר, לעצור. זה התיקון לחטא העגל. לכן לפני שאנחנו תורמים, ויקל משה את כל הדת בני ישראל. ומה ברר שאנחנו עדה ולא קהל? כלומר, מה ברר שבאמת אנחנו באנו להיות עדות השם, עד השם, ולא איזה מין ביטוי להתקהלות שלנו, לרצונות שלנו, שאנחנו הפסקנו כשהקדוש ברוך הוא אמר, זה כבר לא עדות. בואו נראה רגע במקור 9, מצד שמאל. מה שחששו החכמים על ריבוי ההבאה למלאכת המשכן? מה היה הפחד? היה מתוך שראו את גודל ההתפעלות של הריבוי. וחששו, שמה? שמה נובע זה מתוך רגשות והתפעלויות חומריות? בבחינת אש זרה שלא ציווה השם, זה בא מהרצון האנושי. זה בא מהרגשת הסיפוק האישית, האנושית. ומכאן פרק בחוכמת השלמות, אומר כאן הרב חרלאפ יסוד גדול. כי כל פעולה חומרית צריכה להיות מצד השתעבדות החומר לנשמה, ולהרגיש שכל השלטון צריך להיות מסור אליה, לנשמה. והגוף עם כל מהוויה ואינו אלא כלי למלות חפצה. ואין לו לגוף מה להגיד ולחוות דעה. אפילו בדבר שהוא רק יעוזר לנשמה וכל קודשיה. וגם אותם התורמים הגדולים היו יכולים להגיד למשה רבנו, אבל אנחנו רוצים לתרום, אנחנו מרגישים טוב, נעים לנו. לא, לא חפץ השם. זה חטא העגל 2, תיזהרו, תעצרו מיד. ואם הפעולה החומרית סוטה מדרך זו, כלומר מהדרך שהנשמה מכוונת באופן מוחלט את הגוף, אבל הסטייה היא שהגוף כביכול שם את הנשמה בצד ואומר לנשמה, תני לי, אני כבר אעשה את שלך, כביכול. ואם הפעולה החומרית סוטה מדרך זו, מוכרחה להסב רעות רבות. שכן היא עמידה הישרה אשר למגמה זו עשה אלוקים את האדם ישר לבד לבקש חשבונות רבים. כי אם להיות מסור כולו לשלטון הנשמה. וכל יציאה מסדר זה הרי זה קלקול והשחטה. וכן מראש, יסוד החטא הקדום היה מצד מה שהוסיף החווה על הציווי ואמרה, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו. מה הוסף לא תיגעו בו? אף על פי שהיה בזה כן גדר ומשמרת. בכל זאת, לפי שעדיין לא נצטוו אז על עשיית משמרת, והייתה זאת רק התעוררות חומרית מצד חווה, לכן יצא מזה הקלקול הכללי. אך לא כן הם הגדרים והסייגים הבאים מצד ציוויי התורה ושמרתם משמרתי, זה גדר אחר. נדלג שלוש שורות. גם החטא של נדב ואביהו היה מצד ההוספה שלהם, קטורת זרה. וכמו כן חטא העגל, היה על ידי שדימו בנפשם שאפשר להם ללכת אחרי הרגשים עצמיים. ולפיכך היה נדרש שנדבת המשכן הבא לכפר על נפשותם, תהיה כולה מצד הציווי, ולכן כאשר ציווה השם, כאשר ציווה השם. ולא יתערב בזה שום זעזוע חומרי התפעלותי, והתפעלותי. ולכן, כשראו החכמים שמרבים העם להביא, ואז אנחנו יכולים לשכוח את בחינת העדה שבנו, ולהפך לבחינת הקהל, גם שזה קהל חיובי, זה לא משנה. תראו, הרב חלפ אומר כאן דבר עקרוני, זה לא משנה אם ההתקהלות היא שלילית או חיובית, זה לא משנה. כל פעם שאנחנו יורדים למדרגת קהל, זה קלקול. בין אם זה כלפי חומר או כלפי רוח. בין אם זה בא למעט משהו, בין אם זה בא להוסיף משהו. זה לא משנה. זה קהל. אותו הקהל שניקל על משה, שניקל על אהרון בחטא העגל, אותו הקהל שניקל, אם אפשר לומר, על משה ואהרון, על המרגלים בחטא המרגלים, אותו הקהל שהקיל קורח, אותו הקהל שחיפש מים, וזה מה שעניין אותו, זה בדיוק אותו הקהל לעניין הזה שהיה רוצה להמשיך לתרום. אבל זה קהל, אז הפסדנו את הכל. הפסדנו את המערכה, זה לא ידע. ולכן כשרוח החכמים שמרבים העם להביא, חששו להתעוררות החומר שיכולה להביא עליהם אסון גדול ונורא. זה חטא העגל, זה חטא המרגלים, זה הקלקול. ואולם זאת הייתה ההבחנה. וזאת הייתה ההצלחה של פרשת ויקהל. שתכף כשבא הציווי להפסיק את ההבאה, מיד ויקלה העם מאבי. וזה היה לעד. כי אין ההתעוררות מצד החומר. כי היא מצד התבטלותו אל הנשמה. שאילו היה זה מצד רגשי החומר, לא היו ממהרים וזריזים להפסיק תכף ומיד. תתארו לעצמכם, בישרו לנו איזושהי בשורה, שבא אלינו הביתה רב חשוב. טוב, אנחנו מאוד מתרגשים מזה, מכינים, עושים, פועלים, מזדרזים, משקיעים, מתאמצים. שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, מה לא עושים? סוף שתי דקות לפני, אומרים לנו, או שהרב לא בא, או שאומרים לנו, הוא בא, אבל הוא ביקש שתפסיקו להכין. אנחנו נהיה מסוגלים להפסיק להכין? זה לא פשוט. אנחנו לפני בחירות. לפני בחירות יש הרבה אינטרסים. יש הרבה אינטרסים של קהל. סליחה שאני אומר, אני לא בא למעט, אני בא לעצמי מדבר, לחזק, לא למעט. אבל זה לא צריכים להיות אינטרסים של קהל, צריכים להיות אינטרסים של עדה. האם כל המאמצים שלנו זה רק כדי להשקיע את המצפון שלנו? אז זה קהל. זה רק כדי להציל את הבית שלי בבית אל? אז זה קהל. זה רק כדי למנוע כמה כישלונות חברתיים, חינוכיים, משפטיים, כלכליים, ביטחוניים מעם ישראל? אז זה קהל. זה לא עדה. אנחנו רוצים לשאול את עצמנו שאלה מרכזית מאוד. האם אנחנו מחפשים עדה או מחפשים קהל? אם אנחנו מחפשים עדות, עדה, אז גם הפעולות הקהליות שאנחנו עושים הן עדה. חשבתי לעצמי כשנזכרתי בסוגיה הזאת בפורים. פורים זה אחת הדוגמאות הקלאסיות לעניין הזה. כמה קהל יש בפורים? כמה? לא כלפי הקהל, כלפי עצמך. כמה אתה כלפי עצמך יכול להיות קהל? ולא ידע. איזה גבורה צריך אדם לדעת איפה לעצור לשתות? איזה גבורה צריך אדם לדעת מתי לשתוק ולא לדבר? מתי לדבר ולא לשתוק? זו גבורה לא פשוטה. כי בפורים הקהליות הזאת היא יכולה לצאת אל הפועל בצורה מאוד חריפה. סוף סוף, פעם בשנה, אתה שותה יין ואתה מרגיש טוב ואתה יכול להוציא כבר את כל ה... רגע, זה באמת מה שהשם רוצה עכשיו? אולי זה לא מה שהשם רוצה. אולי זה מה שאתה רוצה, מה שאני רוצה. אז זה חילול השם, זה לא קידוש השם. אז זה לא קהל, אז זה לא ידע, זה קהל. זה לא משנה אם זה חיובי או שלילי, אם זה כלל או פרט, זה לא משנה בכלל. כל מה שבא מהמקום האישי, האנושי, הטבעי, ולא מהמקום של הצו האלוקי של ויקלה המאבי, כל מה שהוא בא מהמקום הזה, הוא חילול השם, הוא קהל. כל מה שהוא בא מהמקום הטהור, הנקי, לפחות הכוונה, הוא קידוש השם, הוא עדה. וזה כל הסוד כולו של כל החיים, של הכלל ושל הפרט. ולכן, בפרשת חטא העגל, ויקהל בפרשת חטא המרגלים, וכאן דבר נורא, אני עוד לא הספקתי לעיין עד הסוף בפרשייה הזאת של חטא המרגלים, כי באמת, איך אומרים, בהקשר הזה נפל לי הסימון רק בימים האחרונים. אבל יכול להיות, אני אומר, התחלה של מחשבה, שצריך לפתח אותה. יכול להיות שאותם המרגלים, ואפילו העדה, חשבו שהם עדה. הם היו בטוחים שהם עדות השם, לכן כתוב עדה. הם היו בטוחים, סליחה שאני אומר, לך לקצה אחר, הם חשבו שארץ ישראל זה פוליטיקה. ואפשר לשמור תורה גם במדבר. וארץ ישראל זה לא חלק מהמצע הדתי שלך בבחירות. ככה הם חשבו, ולכן הם מגדירים את עצמם כעדה. וישובו מתור הארץ, ויבואו אל משה ולאהרון ואל כל הדת בני ישראל. וישיבו אותם דבר ואת כל העדה. אפס כי אז העם. מדלגים קצת. ותישא כל העדה, ויתנו את כולם, את קולם ויפקו. ויתנו את קולם, אבל מיד הפסוק אומר, ויפקו העם בלילה ההוא. אל תחשבו שאתם עדה, שאתם בוחרים על ארץ ישראל. כי זה פוליטיקה. אתם עם, וכל עם כידוע ערב רב, אומרים חז"ל באחד המקומות. וילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל, ויאמרו עליהם כל העדה, תראו איך הם מגדירים את עצמם. אנחנו בני ישראל, אנחנו עדה. ולמה השם מביא אותנו אל הארץ הזאת? סליחה שאני באמת הולך לקצה, ואני לא מסכים מה שאני הולך להגיד, אבל רק כדי להגזים בכוונה. אנחנו לא מתחייבים שבממשלה הבאה לא נשב עם ממשלת קדימה שהולכת להחריב את ההתיישבות. כי זה לא קשור לעדה. זה רק קהל. מה זה קשור לעדה? זה תורה? נגד המקוואות ובתי הכנסת, ותלמודי התורה? זה מלחמת חורמה. אבל נגד ארץ ישראל? זה לא עדה. אנחנו עדה, אנחנו בסדר. אנחנו עדה גם בלי ארץ ישראל. אני מתנצל. וילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל, ויאמרו עליהם כל העדה. לומתנו בארץ מצרים ובמדבר הזה לומתנו. הלוואי שהיינו נשארים במצרים ועובדים את השם במצרים, ולא צריך את ארץ ישראל עם כל הסיבוכים שלה. כי זה לא תורה ארץ ישראל. אז עדיף לשמור מצוות במדבר. אומר להם משה, ויפול משה ואהרון על פניהם, לפני כל קהל הדת בני ישראל. פה זה בהקשר השלילי. אתם לא שמים לב. אתם קוראים לעצמכם עדה. אתם קוראים לעצמכם בני ישראל. ואתם קהל. והם ממשיכים. ואמרו אל כל הדת בני ישראל לאמור. הארץ אשר עברנו בה, תראו איך כלב ויהושע מאמינים בעדה. למרות שירדתם למדרגת קהל, אתם באמת עדת, הם מסוגלים לגלות את הערך העדותי שלכם ביחס לארץ ישראל. ואז פסוק מזעזע. ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים. יהושע וכלב ממשיכים לדבר על ארץ ישראל במובן של עדה. וכל המתנגדים עומדים מהצד ואומרים לא, זה לא קשור לעדה, זה לא קשור לעדות ארץ ישראל. ויהושע וכלב ממשיכים להאמין שהם עדה, שהם יתפכחו יום אחד. אבל זה לא עוזר. ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים. והכל בשם מי? כביכול, בשם העדה. זה לא מזעזע? לכן אמרתי שזה עוד לא מיושב לי עד הסוף, הכיוון הזה. מזעזע הפירוש הזה. העדה! סליחה שאני אומר, בתי המדרש, בתי הכנסת, תלמידי החכמים, כביכול התורה, עושה כינוסי תורה, וזורקת בוץ על העדה. שהיא ארץ ישראל, כי היא לא רואה בארץ ישראל, עדה. העדה מתנגדת לעדה בלי שהיא יודעת שהיא עדה. נורא והיום. ואמרו כל העדה לרגום אותם באבנים. אבל, הקדוש ברוך הוא הציל את המצב. וכבוד השם נראה באוהל מועד על כל בני ישראל. עצרו, תיזהרו, יש הרפנים עכשיו. זה באמת עדה ארץ ישראל. נורא. טוב, לא נאריך יותר מדי. גם פרשת קורח אותו דבר. ויקהלו על משה ועל אהרון. כאן זה צועק לשמיים הפירוש הזה של הרב חרל"פ. הרי כמו שיש עדות בין עם ישראל לבין אומות העולם, שאומות העולם הם קהל ואנחנו עדה, כך יש עדות בתוך עם ישראל פנימה. הכהנים הם עדה, ואנחנו לא הכהנים, אנחנו לא עדה. הכל יחסי. הקדוש ברוך הוא קבע מי כהן ומי לא. מה אומרים? מה אומר קורח ועדתו? ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? אין הבדל בין קהל לעדה, כל מי שרוצה להיות כהן יכול להיות כהן. אז מה צורים זה עדה? זה קהל. ולכן ויקהלו. ולכן באמת, כל סוגיית העדה אחר כך היא מופיעה, המעט מכם כי הבדיל אלוקי ישראל אתכם מעדת ישראל, שבט, ההבדל בין הכהנים ללוויים וכו' וכו'. ואז, ויקהל עליהם קורח את כל העדה. קורח מנסה להפוך את העדה לקהל. מנסה לומר שאין חלוקה בין כהנים לישראלים. כל מי שרוצה להיות כהן יכול להיות. וירא כבוד השם אל כל העדה. ואז וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור יבדלו מתוך העדה הזאת. זה פסוק קשה נורא, קשה מאוד. שיש מצב של עדה רעה. העדה הרעה הזאת, העדה הזאת. ואכלה אותם כרגע, כי בכל הקדוש ברוך הוא מכלה את העדה. ויאמרו אלה לא ירוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. ויהי ביקהל העדה על משה ועל אהרון. ויפנו אלו אל מועד. אותו פירוש בדיוק בתוך עם ישראל פנימה, אומר הרב חרל"פ במקור 8, ובזה נסיים. כשם שגדולתם של ישראל אינה מצד המעשים שלהם בלבד, מצד הקהל, כי הם בעיקר מצד קדושת הגזע שלהם. ואדרבה, מפני קדושתם הגזעית מיוחדת להם קדושת המעשים. אז כמו שזה נכון ביחס שבין ישראל ומות העולם, כן זה נכון ביחס שבין הכהונה שבישראל לשאר ישראל. כן, גם קדושת הכהונה מיוחדת היא לגזע אהרון. כי הקדוש ברוך הוא קבע שהם העדים, הם העדים הישראלים בתוך עם ישראל. וכל מי שכופר בקדושת הגזע, ותולה הכל אך ורק במעשים לבד, הופך את עצמו מידה לקהל, הרי הוא בולע את הקודש וקוצץ בנטיות, וזאת הייתה כפירתו של קורח. כשהוא טען כי כל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנסו על קהל השם? אנחנו קהל, אז אין עדה, ואצלנו הקהל זה כמו העדה, אז הכל אותו דבר. הלביש עצמו בטלית של תכלת, ואמר שהכל תלו לפי ערך המעשים. ואם ימצא או ימצא מי שיכשיר את עצמו לקדושת כהונה מצד מעשיו, אפילו אם יהיה משאר שבטים, גם הוא יוכל לשמש בכתר כהונה. ובזה כפר בקדושה הגזעית של הכהונה. וכפירה זו היא חתירה גם תחת כל יסוד קדושתם של ישראל. מה שקורח עשה בתוך עם ישראל פנימה, אמר הרב בספר אות, עשתה הנצרות ביחס לכל האנושות. וכפירה זו היא חתירה גם תחת כל יסוד קדושתם של ישראל, שעל ידי זה אפשר להגיע לידי טענה של החליפים באומה אחרת. כמו שאפשר להחליף את הכהנים, אפשר להחליף את עם ישראל. ולכן לא היה אפשר לעבור בשתיקה על זה. חטא העגל כלפי שמיה, וחטא המרגלים כלפי ארץ ישראל, זה החטא של קורח כלפי עם ישראל. והחטא המסכם את כל המהלך הזה, זה חטא ממריבה. אלה כל החטאים הקשים ביותר. שאנחנו סובלים עליהם עד היום. וזהו מה שאמר משה, בוקר, ויודע השם את אשר לו, ואת הקדוש ויקריב אליו. אומרים שם חז"ל, מה זה בוקר? וברש"י, בשם המדרש, בוקר, אמר לו משה לקורח, גבולות חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו, או חילק הקדוש ברוך הוא בעולמו. יכולים אתם להפוך בוקר לערב? הקדוש ברוך הוא קבע, זה עדות, זה לא קהל. זה בא מלמעלה למטה, זה לא בא מלמטה למעלה. אתם יכולים לבטל את זו שנאמר בערב ואי בוקר ויבדל? כך ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים. אנו שקדושת אהרון איננה מצד המעשים, כי היא מצד הגזע שלו, מצד הבחירה העליונה של הקדוש ברוך הוא. כל החשבון הגדול שאנחנו צריכים לבר לעצמנו, זה באמת עד כמה אנחנו עדה, ולא רק קהל. אם אנחנו באים במדרגה של קהל, אנחנו מפספסים את כל הנקודה. אם אנחנו באים במדרגה של עדה, יש לנו מטרה. אם אנחנו באים במדרגה של קהל, אנחנו מכבים שריפות, כמו שדיברנו בשבועות האחרונים. אם אנחנו באים במדרגה של עדה, אנחנו מקדמים את המציאות. אם אנחנו באים בצורה של קהל, אנחנו באים מלמטה למעלה. אם אנחנו באים בצורה של עדה, אנחנו מלמעלה למטה. זה כל התורה כולה על רגל אחת. ולכן לפני שמשרים שכינה על המשכן, חשוב שנדע מי אנחנו. ויקהל משה את כל הדת בני ישראל. ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. נפלא. בבקשה. התקהלות. נכון, שם צריך לבדוק, גם אם לא מופיעה, או הופיע ביטוי עדה, אני לא זוכר כרגע לומר, אני גם חושב שלא, אבל יש שם ביטויים אחרים. אחרים גם כן. ישראל, או יהודה, או יהודי. סוגיה חשובה, למרות שאנחנו כאן הלכנו היום רק על התורה. אפשר לענות בתשובה פשוטה, שבחוץ לארץ אין נדע. חוץ לארץ אנחנו קהל. מה יהודי מבקש בחוץ לארץ? אחד הפסוקים המזעזעים במגילת אסתר. המזעזעים. אולי לא שמים לב אליהם. אני לא רוצה להאריך מקוצר השעה. כל הפסוקים שאנחנו שרים במגילה. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, ליהודים הייתה אורה ושמחה, אנחנו שרים, ליהודים הייתה. באיזה שלב של המגילה זה מדובר? מה נראה לנו? אחרי שכבר סיימנו את המלחמה ביהוד ג' והמשכנו ביהוד ד' והרגנו 75,810 איש ובתוכם אמן ועשרת בניו שנתלו על העץ, אחרי שגמרנו את כל החשבון ומרדכי יהודי משנה למלך וכולי, עכשיו אפשר לשיר ליהודים הייתה אורה ושמחה ושון ויקרא. ככה זה נדמה לנו, נכון? ואם אנחנו נשים לב, פסוקים מזעזעים. מתי אנחנו אומרים ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר? נגיד את זה בעל פה. אנחנו אומרים את הפסוקים האלה כשסך הכל ניתנה הרשות במכתבים השניים להגן על עצמנו. זה פסוקים מזעזעים. תראו מה זה פסוקים של גלות. מה זה גלות? זה שנבין מה זה חומת גלות. אני קורא. פרק ח' פסוק, נתחיל נגיד ביוד ג' פצ'גן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקה מאויביהם. הרצים רוכבי הרכש החשטרנים יצאו מבועלים ודחופים מדבר המלך ודת ניתנה בשון הבירה. אולי דילקתי על פסוק חשוב לפני כן. אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר, מה הרשות? להיקהל, הנה, ולעמוד על נפשם, מה? להשמיד, להרוג ולאבד את כל, את כל חיל עם ומדינה, עצרים אותם. בואו נצייר את הסיטואציה. אנחנו יהודים בפרס, יושבים בבית או הולכים ברחוב, בא אלינו פרסי רוצה להרוג אותנו, יש לנו רשות, אם הוא צורר אותנו, אם לא, לא. אסור לי להתקיף אותו מראש. אם הוא בא לצור עליי, אם הוא צורר אותי, עצרים אותם, אז אני יכול להיקהל ולהגן על עצמי. תודה רבה. אפילו חתולים יודעים להגן על עצמם. אבל לא, בפרס, בגלות, צריך אישור מהמלך להגן על עצמך. מפני מי שרוצה להרוג אותך. ועל הדבר הזה, איך היום היינו אומרים? כולה. כולה על זה. מה הבשורה הגדולה? ומרדכי יצאה מלפני המלך בלבוש מלכות. ועיר שושן צלה ושמחה, ליהודים הייתה אורה ושמחה. וששון ועיקר, ובכל מדינה ומדינה, ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ואתו מגיע. שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב. רבותיי, צריך להזדעזע מהפסוקים האלה. על מה הפסוקים האלה מדברים? על זה שיש לחתולים רשות להגן על עצמם. תודה רבה. לא מזעזע? אחרי אני לא אומר שמה שאני עונה זה מספיק. אבל כל מגילת אסתר בגלות היא קהל. היא לא עדה. למרות שיש פה בין השורות עדה. מה שאמרנו, יהודי. באמת פסוקים מזעזעים. בבקשה. הקדוש ברוך הוא בעצם מלמד אותנו שגם כשאנחנו חושבים על עצמנו שאנחנו קהל, בוא נדבר ברמה המעשית ביותר. גם כשאנחנו אמורים לגשת לבחירות עוד שבוע, והרוב של הציבור הישראלי חושב שמה שהוא אמור לעשות זה, 47% נכון להבוקר, או נכון לאתמול בבוקר, חושבים שביום הזה הם ילכו לעשות כיף חיים ולא מעניין אותם בבחירות. 53%, כי זה לא מעניין אותם מידע. מה מעניין אותם? הכל כבר נחתם. אז לבה להצביע, חבל לך לאבד את יום השבתון. לך תעשה על האש ביר ירושלים, או בגן סקר. עכשיו, 53% שאומרים אנחנו נצביע. על מה הם מצביעים? הם מצביעים על הקהל, על האינטרסים של הקהל. מה האינטרסים של הקהל? היום היה בערוץ 2, שעה 8 בערב, אם אני לא טועה שמעתי, שאלו 4 שאלות זהות את 3 המועמדים לראשות הממשלה. מה הדבר הראשון שאתה תעשה אם תיבחר לראש הממשלה? אחד אמר, אני מעלה את שכר המינימום ל-$1,000. טוב, יישר כוח, חשוב מאוד. השני אמר, לא זוכר מה אמר, אבל משהו בסגנון גם... איך? כן, תרופה, נכון, תרופה לילדה שראיתי לפני שבוע בבאר שבע, לילדה חולת הסרטן. כן, יישר כוח. זה לא קהל כל זה, זה בדיוק זה, יש בעיות. אנחנו נפתור את הבעיות. יש כאן אוסף של אנשים שצריכים לשחוט או לרצוח ולקבור 700,000 עופות תוך יומיים, ובאים ציפורים ומנקרים את הבגרים ויפות ממקום למקום. חדשות של הערב. המחדלים האלה לא יכולים להמשיך ככה. צריך כאן הנהגה שתפתור את כל המחדלים. זו תפיסה קהלית, שטחית, ילדותית, גלותית. זאת לא תפיסה של עדה. טוב, אנחנו מאמינים שלמרות שאנחנו מתנהגים כקהל, הרי זה מה שאמרנו. למרות שאנחנו כביכול מדברים על קהל, אנחנו עדה. צריך להאמין בעם ישראל. שלמרות שאנחנו מתנהגים כמו קהל, אנחנו עדה. אנחנו לא קהל. אבל מצד שני, צריך לעורר את העדות. צריך לדבר על עדות, לא רק על קהליות. ודאי, מה, תשובה דתית? תשמע, אם אתה שואל אותי, שואל אותי. אני אומר לך, הדבר הראשון צריך לעשות. אני אגיד לך בדיוק. בוא תשאל את השאלה אחרת. כי התאמנתי כבר לשאלה הזאת פעם. לא, וזו תשובה עקרונית, זה לא סתם שהתאמנתי. זו תשובה עקרונית. מגיע נציג מדינה זרה למדינת ישראל. מה הדבר הראשון שהיום מדינת ישראל עושה עם נציג ציבור שבא מחוץ לארץ? לא. לוקחים אותו ליד ושם. זה שיא הקהל. אין יותר קהל מזה. מה בעצם אנחנו אומרים לו? אתה יודע, יש כמה מיליונים של יהודים בעולם שפשוט רוצים לחיות, תנו לחיות לחיות. ואתה יודע שלפני 60 שנה לא נתנו לנו לחיות. אז הנה, בוא תראה מה קרה לפני 60 שנה, 70 שנה. תסתכל בבקשה, יד ושם. 6 מיליון יהודים מאחינו נרצחו באכזריות כזאת. אז כדי שלא תהיה עוד פעם שואה, אנחנו רוצים לפתור את הבעיה הביטחונית או הבטיחותית, או לא יודע איך לקרוא לזה. לכן, יישר כוח שבאת למדינת ישראל, ואתה מעודד אותנו בזה שלא תהיה שוב פעם שואה. עד לכאן, מה אנחנו עושים? יש תפיסה יותר קהלית מזה? אין יותר. רק סור מרע, תן לחיות, אני לא רוצה למות. עכשיו, אם אתה שואל אותי מה אני הייתי עושה, יורד בבן גוריון, מעלה אותו במסוק, מעל הר הבית, כמובן בגבולות הגזרה ההלכתיים. פה יקום המקדש, שיהיה מגדלור של עם ישראל ושל העולם. דבר ראשון, תבין משם מה באנו לפה בכלל. באנו לפה להעיד עדות, בשביל זה באנו לפה. אחר כך לוקח אותו למכון מאיר, מראה לו את הרצל. אתה רואה, אתה יודע מה הדרך להגיע לשם, למה שראיתי לך במסוק? פה! זה הלב! אחרי זה לוקח אותו לכל מפעל ההתיישבות, לכל המפעלים העצומים של מדינת ישראל, בכלכלה, בפוליטיקה, בצבא. מראה לו כיצד כל הגודל הרעיוני הרוחני הזה מופיע בחיי המעשה ממש. בסוף, אולי, אני חושב שכן הייתי לוקח אותו ליד ושם. בסוף. אבל כדי שלא יתבלבל, ויצא מהרשמים של יד ושם, לפני שהוא עולה על המטוס בחזרה, הייתי מחזיר אותו שוב פעם מעל הר הבית, שיגיד לו, כאן ייבנה הר בית השם. מה? מכון מירות, מה אתה אומר? בסדר. יש אינטרנט, הוא יכול גם מחוץ לארץ לראות.
בחירות הבאות צריך לשים עין טט. הרב ערן תמיר.
כן.
עת.
עת. עת לעשות להשם פירו תורתך. עכשיו בואו נהיה רגע רציניים. בואו נשנה נהיה רציניים. זה בדיוק הנקודה שעליה אנחנו נאבקים, האם אנחנו קל או האם אנחנו עדה. האם אנחנו מחבים שריפות או האם אנחנו באים לייצר משהו חיובי, באים לגלות שם השם בעולם. זה בדיוק העניין. כל הפתרון, כל ההתייחסות שלנו לכל הבעיות וכל הפתרונות, הם פתרונות של קהל. זה הכל. בבקשה. משהו כזה. אתה צדק. בוא נאמר ככה, הגלות יצרה את הקהליות החמורה ביותר. דרך אגב, אני חושב שאחד הביטויים, אם נתחבר למה שאתה אומר, אחד הביטויים הנפלאים, תוך כדי ציבור שאתה מדבר, אז ככה, אני חושב על זה. אחד הביטויים הנפלאים לעניין הזה, זה מצוות הקהל. מה זה מצוות הקהל? להקהיל את כל עם ישראל, אין יותר קהל מזה, להקהיל את כל עם ישראל בהר הבית, פעם בשבע שנים במוצאי שנת השמיטה, ומה עושים מאז שמקהילים את כולם? קוראים בתורה. כי זה עדה. כי קוראים עדות השם. זה השיא. זה השיא של העדות שהיא כביכול נראית כקהל. כלפי חוץ זה נראה הקהל, ולכן המצווה נראית הקהל. למה? כי הקהל שלנו הוא עדה, הקהל שלנו הוא לא קהל. הקהל שלנו מצד האמת הוא עדה. ולכן אין ספק שאחת המצוות החשובות ביותר זה הקלת כל עם ישראל בהר הבית, ואז מתברר שההתקהלות הזאת היא עדות השם. היא עדה. באנו להיות קהל ומצאנו את עצמנו כעדה. זה בדיוק. בבקשה.
כתוב שאין שכינה שרויה אלא בקהל.
זה החידוש. בוא נלך למקום אחר. כי מציון תצא תורה. ודבר השם ירושלים, דיברנו על זה פעם, שירושלים נקראת בהרבה שמות. שניים משמותיה של ירושלים זה ציון וירושלים. ציון, אומר הרב, זה הצד החילוני הלאומי. ירושלים זה הצד הרוחני הפנימי. ולכן, כשאנחנו נמצאים בגלות על נהרות בבבל, שם ישבנו גם בחינו, בזוכרנו את ציון. ואז באים אלינו הגויים, אומרים לנו, שירו לנו משיר ציון. ואז מה אנחנו אומרים? אם אשכחך, ירושלים, תשכח ימיני. איך נשיר את שיר השם על אדמת? אתם רוצים שיר ציוני? אנחנו מדברים על שיר ירושלמי. אותו דבר כאן. והחידוש לכן, רק נסגור את המגע הזה, החידוש הוא כי מציון תצא תורה. זה שמירושלים יוצא תורה זה לא חידוש. החידוש שאפילו מהמהלך הציוני, החילוני, הלאומי, הכופרני, אפילו ממנו תצא תורה. כי מציון תצא תורה. מירושלים, ודאי שתצא תורה. החידוש שמציון יצא תורה. מתוך המהלך הציוני, המסובך, ממנו יצא תורה. אז מה שאלת? אותו דבר. בעם ישראל, קהל ושכינה זה אותו דבר. אני רוצה להסביר את זה בצורה אחרת. בעם ישראל אין קהל ועדה. אנחנו עדה וקהל זה דבר אחד אצלנו. אצלנו עדה וקהל זה מציאות אחת. גם כשאנחנו מתקהלים, אנחנו בעצם נועדים. הלכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו. אצלנו זה תמיד עדה, למרות שכלפי חוץ נראה שזה קהל. זה לא קהל, זה עדה. ולכן באמת הפרשה שלנו, שחותמת את המהלך מתחילת ספר בראשית עד סוף ספר שמות, ויקהל משה את מי? את כל הדת בני ישראל. ומה מברר שאנחנו עדה? אלה הדברים, ואומר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. טוב, יש הרבה מה לברר, לא דיברנו על פרשת פקודי. אבל נסתפק בזה. שר כוח, שבוע הבא זה ערב הבחירות. יהיה שיעור כרגיל, נכון? צריך לדעת מה להצביע, אין ברירה, מה?
יהיה טוב, הרב.